ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שיביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep, או בטוויטר תחת The Sweep Pod באנגלית. תקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. ועכשיו, הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
מולי מפיק קהל, סגב מטוס.
אהוד ויר.
ומשמאלי, סתיו נמש.
אלן.
ירידת מתח, זה מה שסגב עשה פה. אני דביר רשן.
מנסה להרים, אבל סתיו מוריד. בהצלחה, חבר'ה.
לפני שנתחיל, כמה הודעות טכניות, אני רק רוצה לציין. בשבועות האחרונים נוספו לנו עוד כמה מקומות בהם ניתן להזין לנו, אז אתם יכולים למצוא אותנו היום גם בספוטיפיי, גם באפליקציה של ערוץ 5, 5 רדיו שנקראת, וגם בערוץ היוטיוב החדש שלנו. ובילה שעבר הרבה זמן מאז שדיברנו על זה, ונוספו לנו הרבה מאזינים מאז, אז אני רוצה לעצור שנייה ולתת המלצה קטנה על כל מי ששומע אותנו דרך הלינק שאנחנו מפרסמים בפייסבוק. אז ישנן דרכים טובות ונוחות יותר, כמו אפליקציות הפודקאסטים השונות, לדוגמה פודקאסט אדיט או פודקאסט שאני משתמש בה, דרך אייטיונס אם יש לכם אייפון. אז אם אתם מאזינים לתוכנית באופן קבוע או לפודקאסטים אחרים, או שאתם מעוניינים להתחיל לשמוע עוד פודקאסטים, אנחנו, או לפחות אני ממליץ לעשות את זה באחת מאפשרויות האלו. בסדר? סיימנו עם הדברים הטכניים?
ותעשו סאבסקרייב, או...
סאבסקרייב, וגם אפשר לדרג באפליקציות, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, אז דרגו. זה... נראה לי זה היה שם איפשהו בקבוע, גיבו, הביאו את עמדותיכם. לא, אז גם דרגו. אפשר להתחיל לדבר NBA?
אפשר.
אז יש לנו הרבה מה לדבר, אנחנו נתחיל קצת עם לעבור סדרה, ונראה לי שאנחנו נגלוש לנו כל מיני דברים. יש סדרה מעניינת מסוימת שאתם רוצים להתחיל איתה? הייתי מתחיל בקליבלנד טורונטו.
הסדרה יש למישהו נסגרה נכון למשהו.
אז אנחנו מקליטים את התוכנית ביום שלישי בערב, הסדרה הזאת נסגרה. יש סדרות שעדיין פתוחות, יש כאלה שאנחנו, שאתם תשמעו את זה אחרי שכבר עוד משחקים שוחקו, אז בואו נתחיל בקליבלנד, אנחנו הולכים להגיד, הסדרה הזאת סגורה.
אני רוצה להתחיל בהתנצלות.
תתחיל.
אז אני רוצה להתנצל בפני לברון ג'יימס, עוד מעלתו. קליבלנד לא נראו טוב במהלך כל העונה הזאת, ותמיד תמיד אמרתי שפלייאוף לברון ידאג לקחת את קליבלנד לגמר, ולא משנה מי היריבה שלו, ולא משנה עד כמה טורונטו נראים טובים ושאר היריבות. ואחרי הסיבוב הראשון מול אינדיאנה, קבוצה חלשה יותר מקליבלנד, וקבוצה, שוב, על הנייר הרבה יותר חלשה מטורונטו לכאורה, אני התחלתי לפקפק ועשיתי מעשה שלא יעשה, ובסיבוב השני אמרתי על טורונטו שתיקח את הסדרה, ווואלה, לברון... זה לא רק לברון, כי לברון נותן פחות או יותר את אותם מספרים ואת אותה יכולת מהסיבוב הראשון. אני נתתי את אחד המפתחות לסדרה הזאת, שייתן סיכוי לקליבלנד לנצח את טורונטו, בזה שגם שחקני המשנה של קליבלנד עלו בניגוד לסדרה בסיבוב הראשון, ווואלה, קווין לאב, 20.5 נקודות, 11.5 ריבאונדים, הפלוס מינוס הכי גבוה בקליבלנד בסדרה הזאת. קייל קורבר, 3.5 שלשות למשחק ב-56% במהלך הסדרה. ג'ף גרין, ג'י.אר. סמית, ג'ורג' היל, שלא היה קיים בערך מאז שהוא הגיע לקליבלנד, כולם היו טובים במהלך הסדרה הזאת.
אפילו ראינו כמה משחקים שטריסטן תומפסון היה
לבד. נכון, נכון. ואני אומר, לברון לא היה לבד, בניגוד לסדרה מול אינדיאנה, ואני לא חושב שלבד לברון היה מנצח את הסדרה הזאת מול טורונטו. וזה הצד של קליבלנד. אנחנו בטח נמשיך ונדבר אחרי זה, ונדבר קצת על השקשוק הביצים של טורונטו.
אז אם מרסלו ביקש סליחה מהמלך, אז אני רוצה לדרוש התנצלות מטורונטו התנצלו בפניי. כי אני ראיתי כדורסל במהלך העונה הסדירה, והסתכלתי על טורונטו ואמרתי, אני אוהב כדורסל, אני רואה כדורסל, אני מאמין במה שאתם עושים, אני חושב שיש לכם קבוצה אמיתית, אתם מעבר למאזן, וצריך להיות משחקים כדורסל נכון, אתם עשיתם שינוי כדי להתאים את עצמכם עם נוכח הכישלונות העבר שלכם, ועבדתם עליי בעיניים, והגיע המלך, ופשוט העלמות טוטלית של הקבוצה הזאת, ו... בראשם כמובן דמר דה רוזן עם סדרה מביכה, ואז אני רוצה לדרוש התנצלות מטורונטו.
אז אני רוצה להתנגד טיפה למה ששניכם אומרים. כן, קליבלנד הייתה טובה יותר, אבל יש לי פה עכשיו בעיה עם, לא רק עם שניכם, זה כרגע עם הרבה מאוהדים והרבה דברים שאני שומע גם בתקשורת וגם אנשים אחרים. בסוף, אני עכשיו הולך ללכת פה, לצאת פה במלחמה קשה, נגד הדיכוטומיה הקשה שאנחנו רואים היום בליגה, ואנחנו, זה המקום שלנו כפודקאסט שמנסה לפחות להיות טיפה יותר מעמיק, להיכנס לזה קצת, ובסוף, כשההיסטוריה תזכור את הסדרה הזאת בתור 4-0, בואו נהיה אנחנו כאן ועכשיו, שהכל עדיין תריב, ולהגיד, רגע, האם ה-4-0 זה באמת משקף את ה-4-0, והאם טורונטו באמת השתנקו כמו שהם השתנקו, והאם הם עבדו עלינו כל השנה, הדעה שלי היא שלא. הדעה שלי שבסוף, היו פה שני משחקים מאוד מאוד צמודים, שהיו יכולים ללכת אחרת לגמרי, אני לא יודע איך הסדרה תנראית, אני חושב שאם, מספיק שהיינו עכשיו ב-4-2, היינו מדברים אחרת לגמרי על הסדרה הזאת, וזה שהתוצאה תמיד בסוף מנצחת, וזה מה שמרסלו אגיד עוד מעט, זה תמיד נכון, תמיד אנחנו רואים בסוף את התוצאה. אבל שוב, בואו נכנס פה עכשיו שנייה לתוך התוצאה ונגיד, פרד ון ויט מכניס לשעה אחת, אני לא יודע לאן הסדרה, יש שתי סדרות אנרגיות מסוימות, והצורה שבהן הן מתפתחות, אני חושב שההפסד במשחק הראשון קבע מאוד את הטון לכל הסדרה הזאת. עוד שאני אדבר על המשחקים, אני רוצה לפני שאנחנו נעבור משחק במשחק, להגיד עוד דבר. אנחנו שואלים פה אם טורונטו עבדו עלינו כרגע השנה, ואם הם כרגע הוכיחו שהמקסימום שלהם זה. קודם כל בוא נגיד את זה, להיות אחת משמונה קבוצות הטובות ב-NBA, זה לא, או לפחות ארבע קבוצות הטובות במזרח, זה לא דבר רע, אבל יותר מזה, בהינתן עונה אחרת של קליבלנד, שהיא לא מסיימת במקום הרביעי, והיא לא פוגשת אותה בחצי גמר, אני בהחלט יכול לראות את טורונטו מגיעה לגמר המזרח, ואז כל הנרטיב הזה של העונה והביזיון והזה הוא אחר לגמרי, הם מגיעים להישג השיא שלהם, ומצילים קבוצה שהיא טובה יותר, וכן, עדיין הפסידו לברון, אבל עשו את כל מה שהם יכולים, פתאום הנרטיב גובל בביזיוני, ואני לא מסכים עם הנרטיב הזה.
אז אני אגיד איפה אני, בגדול אני מסכים איתך לטיון הכללי, זה שקבוצה הודחה בפלי אוף, אולי אפילו בשלב שמוקדם מה שציפו לה, לא הופך את העונה שלה לכישלון, או לא הופך אותם למשתנקי פלי אוף או משהו כזה, גם סוויפ לא בהכרח הופך אותם. הסיבה שאני כועס מרחאות על טורונטו, או כן קורא להם קריסה הזה, טורונטו או כל קבוצות המזרח משחקות בשביל הזכות לנצח את לברון או לא לנצח את לברון. בין אם אינדיאנה או היו עושים לטורונטו את העבודה, וטורונטו בסופו של דבר היו מגיעים לגמר, אז כאילו כל הכבוד להם, אבל תמיד המקום היה, תכין את עצמך לפגוש את קליבלנד בגמר המזרח, והאם אתה מסוגל או לא מסוגל לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה שקוראים לו קליבלנד ולברון. אז גם אם היו עושים
שנייה... ואף קבוצה לא עשתה איזה 8 שנים.
נכון. ואני אמנתי שטורונטו הזאת כן, ואני אגיד לך למה אני קורא להם אכזבה, ולא רק אומר, בסדר, לא הצלחתם את מה שאמרנו. כי מעבר לעובדה שהם הפסידו, והם הפסידו בסוויפ, ואומנם המשחק הראשון, עם לברון מחמיץ, ממחתי, הם מנצחים, אבל בוא נזכור שזה בדיוק כל הדברים שטענו כנגדם.
שלישי.
גם בראשון.
אז אני אומר, לא, אני גם בראשון, כי אתה אמרת הראשון, קבע את הטון של כל הסדרה. אם אתה קיבלת את טון הביתיות, ויש לך מגרש ביתי, ואתה מוביל כל המשחק, ואתה לא מצליח לסגור משחק, זה מראה משהו על האופי שלך. אם אתה, הריבון שלך אחרי זה, במשחק ביתי, זה לקבל בראש, זה האופי שלך. ואז להפסיד עוד משחק צמוד, כשעם רבע שלישי עוד פעם, שיהיה לך בו קריסה על מול קליבן, זה מי שאתה. ואם דמר דה רוזן נהיה בפלי אוף שחקן שולי, מבחינה מספרית, ומאחזה ושונה מכל מי שלפני זה, זה אומר האופי שלך, וזה למה הביקורת שלי מול טורונטו. יכול להיות שהם מצליחים ויכול להיות שלא מצליחים. לפחות תווה, תן את הבסט שלך, תראה מי אתה, תראה את מה שהראית בעונה הסדירה בפלי אוף, ותעבור או תפסיד על סמך זה שנתת את הטוב ביותר. וטורונטו הגיעו לשלב שמבחינתם מהמאני טיים, ולא רק שנתנו את הטוב ביותר שלהם, נתנו לבלים ולבלים שמתחת, וגם בשני משחקים לא באמת היו תחרותיים. אני לא רואה איפה הנקודות שאתה אומר, בוא לא נהיה דיכוטומי, העונה הסדירה שלהם, הצלחה כבירה, בפלי אוף, כישלון, בכל עמות מידה, המקום שהם בו הודחו, הצורה שבה הודחו, והצורה שבהם עצמם שיחקו לאורך הסדרה הזאת.
דווקא בגלל שטורונטו סיימו בראשות המזרח, וכל כך כל כך הרשימו אותנו במהלך העונה, זה העניין, זה הצד של האכזבה, זאת אומרת, לא זה שהם הודחו מול קליבלנד. אם אני הולך שנייה למערב, אני מסתכל על ניו אורלינס לצורך העניין, שאני מניח שיודחו 4-1 על ידי גולדן סטייט, אין שם אכזבה, כי זה מה שציפינו. ציפינו שהמקסימום של ניו אורלינס לאור העונה הסדירה שלהם, להגיע מקסימום לסיבוב ראשון, סיבוב שני. טורונטו הרשימה במהלך העונה, הראתה לנו דברים חדשים, שאמרנו, וואלה, ביצוע תמות למאבק מול לברון. ואז הם מגיעים לסדרה הזאת, כמו כל הסדרות בשנים האחרונות, רועדות להם הביצים, דמר דה רוזן קולה בפחות מ-40% מהשדה, לאורי לא עושה כלום, שחקני המשנה שהיו כל כך גדולים במהלך הסדרה, הם 0-10 מול קליבלנד בפלייאוף בעשרת המשחקים האחרונים, הם פשוט רואים את לברון משקשקות להם הביצים, וכל מה שקרה במהלך העונה הסדירה לא רלוונטי. לברון פשוט פסיכולוגית גובר עליהם. הסדרה הזאת לטעמי, כמו שאמרת, במשחק הראשון, ברגע שקליבלנד ניצחו בטורונטו, הסדרה הזאת נגמרה.
אז אני אנסה להתייחס לכל מה שאמרתם, פשוט כי יש לי הרבה בעיות עם כל הדברים שאמרתם. אז קודם כל, באמת, שוב, אתה, סתיו, נגיד, אתה לקחת את רבע האחרון של המשחק הראשון, וקראת על איזו השתנקות, ועדיין, אני מבין, אבל מדובר על רבע מתוך עונה שלמה, ומדובר, ועדיין עם כל הרבע הזה, וכל ההשתנקות, וכל הזה, בסוף, טיפ קטן של יונס ולנצ'ונס, או איזו שלושה של פרד ון וליט שהייתה פנויה, והוא קולע אותם באחוזים די טובים, לא יכול להיות שזה ההבדל בין...
אבל הם לא הפסידו את הסדרה 1-0, הם הפסידו 4-0, אם אתה אומר שאם אתה מפסיד את המשחק הראשון בצורה כל כך דרמטית, אז אתה מתדרדר אחרי זה.
אז אני א' אומר שכן, זה משחק אחד נותן את הטון.
אז אתה קבוצה שהיא רמאית.
ובית, סליחה, אוקיי, אני אעבור לנקודה הבאה, כי אני לא מצליח לזה. מסלו, אתה אמרת על קאי לאורי, אז אני לא מבין, קאי לאורי נתן אחלה של סדרה.
עד המשחק האחרון היה לו ממוצע של 22 נקודות למשחק, הוא לא שלט בסדרה, אני לא מסתכל
לא,
על המספרים.
לא, אבל הוא עם 18 נקודות למשחק, 3.5 ריבאונד, 8.8
הוא לא שלט בסדרה,
57 אבל... 57% כי הוא לא שחקן ששולט,
קאי לאורי...
הוא שחקן.
בסדר.
סליחה, קאי 57% מהסדר, 46%...
קאי לאורי נתן סדרה טובה, אבל בסדר.
זה מספרים, הוא לא, לא נתן סדרה טובה,
לא,
הוא לא
הוא
שלט.
הוא היה שחקן טוב, הוא השחקן הכי טוב בטורונטו, הוא היה יעיל, הוא היה אפקטיבי, הוא עשה את המקסיום. אז הפעם הוא לא היה זה שקרס, דרוזן זה שקרס, וכל הספסל קרס מסביבו. בסדר, כקבוצה, טורונטו underperformed. זה שבמקרה קאי לאורי היה היחיד שנתן אפילו סדרה יותר טובה ממה שזה, סבבה.
דרך אגב, underperformed...
קאי לאורי, בוא נוריד את זה שנייה, אני רוצה לעבור לנקודה הבאה, כי...
רגע, אני רוצה להגיד משהו ל-underperformed. אותו דבר ראינו בפלייאוף של שנה שעברה, זאת אומרת, יכול להיות שהעונה הסדירה של טורונטו היה overperforming, יכול להיות שמה שראינו בעונה הסדירה מטורונטו,
לא יכול להיות 82 משחקים,
אבל אני מזכיר לכם שמתוך ה-82 משחקים הללו, רבע או שליש מהמשחקים היו מול קבוצות שהן לא רלוונטיות,
זה כולם,
נכון שזה כולם, אבל אני אומר שעדיין, סמפל
סייז של 82 אי אפשר להתעלם ממנו,
אבל הסמפל סייז הוא לא מה שחשוב, מה שחשוב הוא המאני טיים, ואנחנו רואים שלאורך שנים במאני טיים הם קורסים.
אז אני לא אסכים.
ה-82 משחקים לא רלוונטיים בכלל.
אוקיי.
אני לא יכול לקבל את הטענה.
אני לא יכול לקבל את הטענה.
אוקיי, אני שוב.
מרסלו, תן לי.
דבר.
מאזינים הוותיקים שלנו כבר יודעים שהפוד מתחלק לשניים. קבוצת מבחן התוצאה וקבוצת הדרך היא משנה, וגם התוצאה משנה בסוף, אבל היא השפעה של הדרך גם. 82 משחקים, הם הסמפל זה טוב יותר, לעמוד טיב של קבוצה. 4 משחקים בסדרה בפלייאוף יכולה להיות סמפל סייז הכי טוב לעמוד, איך נקרא לזה, ווינריות של קבוצה, או קלאץ' של קבוצה, או
אופי.
אוקיי.
אין בעיה. אבל טורונטו הוכיחה לאורך העונה שהיא מבחינת טיב יותר מה שראינו בעונה הסדירה לעומת מה שראינו
בה... When it doesn't matter. When it matters, היא מתמוטטת.
ומה אתה יודע, 6 משחקים מול וושינגטון, ש-it matters והם הצליחו?
אבל אתה בעצמך אמרת שה-82 משחקים כוונו כדי לנסות ליצור איזושהי שיטה להתמודד עם לברון, לא להתמודד עם ג'ון וולד.
זה לא מה שאני אמרתי, זה מה שסתיו אמר. אבל שנייה, אז בואו, אני מתמודד עם הטענה הזאת. שים לב, לברון ניצח כל קבוצה במזרח 8 שנים ברציפות. מגיע לגמר. אמת? האם טורונטו צריכים להיענש? הם נענשים פיזית, אבל שוב, זה המקום שלנו פה לנתח ולהגיד יותר מזה. האנדר פרפורמינג של לברון וקליבלנד במהלך השנה, שהוביל אותנו למקום הרביעי, באותה מידה, אם פילדלפיה מפסידה את אחד המשחקים בריצה המטורפת שלה בסוף העונה, היא היום מקום רביעי, היא מתמודדת מול, כנראה היא מתמודדת מול טורונטו בזה, והיינו רואים משחק שונה לחלוטין, וזה סתם,
זה לא נכון, כי אין לי בעיה עם זה שטורונטו הודחו בחצי ולא בגמר, ואין לי גם בעיה עם זה שהם הודחו מול הברון עוד פעם, ולא ניצחו אותו. הבעיה שלי הייתה, זה לא רק שהם הודחו, והם הפסידו בסוויפ, זה גם שהם לא שיחקו יותר טוב, מה שהם מסוגלים לשחק. אם אתה, קבוצה, אני לא מבטל את ה-82 משחקים, ואני לא מבטל את העונה הסדירה. בסופו של דבר, קבוצות מהטופ לא נמדדות לפי העונה הסדירה שלהם, נמדדות לפי ההצלחה שלהם לשמר את העונה הסדירה בפלי אוף. אם היית מודח והיית נותן את מה שנתת, ופשוט לברון היה עולה עליך ונותן יותר מה שהיית מסוגל לתת, אין מה להגיד. זה כנראה הכי טוב, ופה כישרון העל שלא לוקח את מה שלך יש. טורונטו שיחקו מתחת לרמה שלהם, ללא התעלות אמיתית.
אני מסכים.
אני לא חושב שכנס חלק ציונים. נכשלו, לא נכשלו.
אין בעיה.
מבחן התוצאה גם, סליחה, תן לי רק סנטן נקודה, מבחן התוצאה פה הוא לא העובדה שהם הודחו בחצי גמר ולא עברו את ליבון. מבחן התוצאה שבמאני טיים שיחקתם את הכדורסל הכי רע שיכולתם לשחק, או כדורסל משמעותית רע ממה שאנחנו יודעים שאתם מסוגלים, וזה המקום שבו האופי מי אתה כשחקן, והחבורה הזאת, עונה אחרי עונה, לא מצליחים לעמוד בפוטנציאל שלהם, לא מצליחים להעלות את הרמה שלהם, וגם לא מצליחים לשחק את הרמה שלהם, ולכן האכזבה שלי.
אז אני רוצה לסיים את הסיפור הזה, לפחות מבחינתי, בשתי נקודות. אחד, אני אתייחס למה שמרסלו אמר מקודם. והוא אמר שהוא הפריד בין, הפרט בין אכזבה, מבחינתי, ובין יכולת. ואני חושב ש... אני פשוט פחות מסתכל על אכזבה, כי אכזבה מבחינתי זה מתבסס למה שהם היו בעונה הסדירה, וזה בדיוק הפוך ממה שאני, למה אני כל כך שונא את תואר השחקן המשתפר של השנה, כי זה כאילו, כי זה מסתמך על זה שהיית גרוע בשנה לפני, וזה לא באמת כמה טוב אתה עכשיו. אז אני חושב ש... בוא נדבר על פלייאוף טורונטו, אבל זה לא הוגן עכשיו להוריד להם ברמה בגלל שהם היו יותר טובים בעונה. לפחות אני מסכים עם זה שהם אכזבה, אבל בואו שננסה להפריד בין שני הדברים. אני אפילו לא זוכר מה הדבר שאני רציתי להגיד.
בדרך כלל ככה.
כן, סליחה, נזכרתי. אני פשוט רוצה, אני מסכים שהם יחזבו. אני מסכים סתיו שהם היו פחות טובים ממה שהם מסוגלים לתת, ואני מסכים שבמובן הזה זה בהחלט disheartening במובן מסוים. בסוף אבל יש נרטיבים, ואני לא רוצה שהנרטיב שיסתיים מהסיפור של טורונטו של עונת 2017-18 יהיה צ'וקרים, למרות שהם היו, אבל אני חושב שזה הרבה יותר נכון לשים אותם באיזה לבל מסוים, עם קבוצות שהיו, הייתה לך דוגמה, אני לא בשביל לעשות השוואה אחד לאחד, ולא בשביל להגיד שזה אותו דבר, אבל פיניץ' של 2007, אתה זוכר שהם היו קבוצת עונה סדירה מצוינת, ואתה זוכר ש... מה אתה זוכר? שהם היו מרחק נגיעה מלהגיע לאולי לעשות יותר, או אטלנטה של 60 ניצחונות, אתה זוכר אותם בצורה טובה וחיובית, על הכדורסל שהם שיחקו, שהוא היה חיובי, אני פוחד מאוד שבסוף מה שנזכור מהעונה הזאת של טורונטו שהייתה מצוינת, ואני לא רוצה להוריד להם שום דבר, ואני לא רוצה לקרוא לזה כישלון. בסוף הם הגיעו לעמדה לא רע, הם שיחקו כדורסל מצוין, הם סיימו מקום ראשון במזרח, יחסית למה שטורונטו, המועדון והפרנצ'ייז, לא הכל שחור.
שאלת המשך לזה.
כן.
היית ממשיך עם אותו סגל בטורונטו בעונה הבאה, עם אותו סגל שניצח 59 משחקים ונחנק כמו לברון?
זו שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שאני חשבתי על זה הרבה בימים האחרונים. זה כבר פחות תלוי במה אתה יכול לעשות עם זה, אלא יותר במה אפשר לעשות אם אתה מפרק. זה תלוי במה בליגה אתה יכול לקבל תמורת או לאורי או דרוזן. אני הייתי מעדיף להשאיר את לאורי ולתת את דרוזן. האם אתה מסוגל להיפטר מהחוזה של איבאקה? יש פה הרבה שאלות שהן תלויות מסע ומתן, אבל...
אפשר רגע לשדרג את השאלה שלך?
כן.
האם אתה תהיה מרוצה דביר מאותה תוצאה בעונה הבאה? אותו דבר בדיוק. מסיימים ראשונה את העונה הסלירה.
כן, אני רוצה לרוצה לשדרג על
השדרון. כן, לא, זה משתלב לשאלה הבאה שלי. יש לי תשובה לשאלה הזאת. התשובה היא מה לברון עושה. כי אם לברון נשאר במזרח, אני לא רואה מצב...
זה עוד אחד מהסיבות למה קשה לתת את ה...
כן, לא, אז אני לא רואה מצב שטורונטו, בין אם לברון יהיה בקליבלנד, בכל קונסטלציה ובכל סגל שהוא יהיה בו, בין אם הוא יהיה בפילדלפיה, שסביר אני יהיה בקבוצה טובה יותר מאשר קליבלנד, אבל אני לא רואה שום קונסטלציה שטורונטו הנוכחית, גם אם ינצחו 70 משחקים בעונה הסדירה הבאה, יכולים להתעלות על לברון. אם לברון יעבור מערבה, אז לכאורה המזרח נפתח, לכאורה למה? כי פילדלפיה היו טובים יותר עונה הבאה, בוסטון עם כל הפצועים.
לא, אז בגלל זה אני חושב...
אז אני אומר, טורונטו הנוכחית, אין לה מה לחפש מול לברון. היא יכולה להגיע לגמר מזרח, אבל להגיע לגמר מזרח כי הגרלה לא תיתן לה את קליבלנד בדרך, אבל זה הגג. אני לא רואה טורונטו טובה יותר מאשר היא הייתה, שוב, עונה סדירה היא לא רלוונטית. לא רואה את לאורי ודרוזן ושאר השחקנים מתעלים בפלייאוף מול לברון.
תוריד את שיקול לברון רגע. מה היית מרוצה? מאותה תוצאה.
עם הפרנד.
סיבוב שני, סיבוב שני וסוויפ.
סליחה שנייה, אותה תוצאה.
עונה סדירה מעולה.
גולדן סטייט שברו סי ניצחונות, 73 ניצחונות לפני שתי עונות ולא לקחו אליפות. אתה מרוצה מהעונה הזאת או לא? אתה מאוכזב קשות, כי בסופו של דבר מה שקורה,
זה לא אותו דבר.
אבל אתה לא דואג, כי יש לך עדיין לא, כי זה קבוצה שלקחה אליפות עונה קודם לכן, זה הסתכלות לא נכונה.
זה לא עניין של טורונטו.
מבחן הדרך עובד בגולדן סטייט, ואז השאלה צריכה להיות מה הדרך של טורונטו ומה הם רוצים. ואם הם רוצים יום אחד להיות קבוצה אלופה, אז הדרך מראה להם שכנראה זה לא הקבוצה שתביא את זה, כי לצד אופן עקבי הצלחות בעונה הסדירה, יש באופן עקבי כישלונות בפוסט-סיזן. להגיד אם היו עכשיו זה, היינו לוקחים 3 שנים אחורה, והנה חטפו את הסוויפ שלהם, בסדר, סוויפ פה, סוויפ שם, בסופו של דבר, הדרך זה, באופן עקבי, הקבוצה הזאת, יש לה עונות סדירות טובות, ואפילו משתפרת מעונות סדירות, ובפלייאוף, היא משחקת מתחת לרמה, כנראה שיש שם שחקנים, שיש להם איזשהו מחסום פסיכולוגי, דרך אגב, לא יכול להיות, לא בהכרח, כאילו, זה תמיד יהיה שם, אבל כל עוד הקבוצה הזאת והקור הנוכחי שלה ביחד, זה כנראה לא יקרה. ואז עוד פעם, אם הפרנצ'ייז אומר, אני רוצה להיות פרנצ'ייז שתמיד מצליח בליגה ותמיד מגיע לשלבים בפלייאוף, או מועמד לעבור שלבים בפלייאוף, שזה בסדר גמור, אז אין לך מה לפרק את הקור הזה. אם אתה אומר, אני רוצה להצליח להביא אליפות לטורונטו, או גמר לטורונטו, אז כנראה אתה צריך לפרק את החבילה הזאת. לא, אני לא ניכנס עכשיו לעשות דיון על איך אתה מפרק אותה ומה אתה עושה, ואם אתה עושה פירוק קצר או פירוק לטווח קצר או פירוק לטווח ארוך.
אני לא בטוח שאתה לפרק את ה...
אני לא רואה.
ואני חושב ש... סליחה רגע, אני לא אגע בנקודה הזאת, למה אני חושב שאפשר עם הקבוצה הזאת גם להגיע לגמר ב-NBA. פשוט, שוב, הרבה 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 מאוד דברים קורים בעונה ואנחנו שוכחים. אז אמנם לברון הוא חייזר והוא לא נפצע ולא דבר כזה, אבל...
הקור הזה לא יציב רק ללברון ג'יימס. הקור הזה הוא אנדר פרפורמי בפלייאוף מול כל יריבה, בכל סיטואציה, לפעמים הם מצליחים להתגבר, ולפעמים הם לא מצליחים. הקור הזה, יש לו בעיה מנטלית בפלייאוף, כקבוצה ביחד, וזה הדבר שמפחיד אותי.
רוזן ולאורי כ-1-2, שני השחקנים הכי טובים של הקבוצה, לא יכולים להוביל אותה לשלב הבא. זה העניין.
וגם פה הסמפל סייז גדול. זה לא סמפל סייז קטן.
סמפל של כמונות.
זה לא סמפל סייז גדול.
זה פלייאוף של כמונות.
סמפל סייז שתי עונות...
הם שחקני פלייאוף סטטיסטית לא טובים. סטטיסטית.
בהשוואה לעונה הסדירה.
בהשוואה לרמה שלהם.
זה נכון.
נכון.
אנחנו רוצים, יש לנו עוד מה להגיד על הסדרה הזאת?
לא ירדנו לעומק הסדרה כשנחנו אותה בסופו של דבר. הסיבה שקליבלנד ניצחה הרבה, זה פשוט לברון קיבל עזרה, מה שהוא לא קיבל מול אינדיאנה, וטורונטו ראינו את הצליחה ברמה. אני לא חושב שקליבלנד עדיין יש קבוצה שנותנת לי איזשהו ביטחון להמשך. פשוט העניין הוא של מה הצד השני הולך לתת לה.
אני לא אעשה את הטעות שעשיתי, אני לא יודע אם כנראה הם יפגשו את בוסטון בשלב הבא, יכול להיות שאת פילדלפיה הם יעשו איזשהו מהפך מטורף. אין מצב שקליבלנד לא מגיע לגמר השנה. אין מצב.
אין סיכוי.
אני יכול עוד נתון מספרי אחד, כי אני מת על מספרים, מול אינדיאנה. אינדיאנה, שוב, קבוצה שהיא לכאורה, גם קבוצה פחות טובה, גם קבוצת הגנתית פחות טובה מאשר טורונטו, החזיקה את קליבלנד על בערך 95 נקודות למשחק. טורונטו, אחת מקבוצות הגנה הכי טובות בליגה, קליבלנד קלו מולה 118.5 נקודות למשחק, 23 נקודות למשחק יותר, מול הקבוצה הכי טובה במזרח, עם לכאורה אחת מההגנות הכי טובות בליגה. קריסה טוטלית של טורונטו.
אני יכול לתת תהייה שעלתה לי בזמן שצפיתי בסדרה הזאת? למה אנחנו לא רואים יותר, ואני לא שמעתי אף אחד אחר אומר את זה, אז אולי באמת יש סיבות שאני לא יודע, יותר שמירה של איבאקה על לברון.
אני חושב כי איבאקה גמור.
אין לו את הרגליים.
אבל יחד עם זאת, גם ללברון יהיה נורא נורא קשה לנצח בריצה כל התקפה, והוא בונה הרבה על פוסטה, ואני חושב שאיבאקה הוא היחידי שמבחינת כוח יכול להטיש אותו. ואם אתה מעט...
לברון יוצא יותר החוצה.
אני חושב שהדבר שנחשף בסדרה הזאת, אחד הדברים שהם בעיניי היו נחשפו בסדרה הזאת, זה קודם כל שאיבאקה ממש גמור, ובעונה הסדירה היה הרבה יותר קל להחביא את זה, הוא היה אחד השחקנים היותר חלשים בסדרה הזאת. הדבר השני פחות קשור לשאלה שלך, אני לא רואה, לא, אני לא חושב שאיבאקה בסיאו הוא מאצ'אפ טוב ללברון, אבל בטח לא איבאקה עכשיו. הדבר השני זה באמת שכאילו הטענה לגבי רול פליירס וספסל והירידה שלהם בפלייאוף הייתה מאוד בולט במקרה הזה.
עדיין, אני פשוט, אני אומר, אתה שם את אוג'י אוננובי פעם אחת, פעמיים, ובאוג'י אוננובי בשחקן הגנה מצוין, ואתה רואה שיש לו את היסודות, ואתה פשוט...
אני מסכים.
אני חושב שאונובי לא מפעיל שום, הוא לא גורם ללברון להתעייף. ובסדרה ארוכה, שהיא לא הייתה ארוכה בסוף, אבל סדרה שהייתה באותה מידה יכולה להיות ארוכה, אני רואה ערך בלהפעיל, בלגרום ללברון, לשים עליו גוף כבד יותר.
אני אגיד שאני אקח את הנקודה יותר כללית, זה שגם דוויין קייסי, שבעיניי עשה עבודה נהדרת בעונה סדירה, חזר להיות דוויין קייסי שפחות הערכתי מעונות קודם, והיה שמרן, היה שווה אולי לנסות יותר איבאקה לברון, שווה אולי לנסות דברים שהוא לא ניסה, אני גם פתאום לראות...
הוא גם קצת קפה בכלל.
נכון, קפה ב-adjustments ודברים כאלה. אז כן, שווה. אני חושב שאם אנחנו רואים פה משהו, וזה... בלט אולי בחוסר של יכולת, זה לא היה לטורונטו את השחקן בווינג ההתקפי, או מספיק שחקן בווינג ההתקפי, שפשוט תתנו התקפה כדי שהוא יהיה חייב איזשהו מאמץ מינימלי בהגנה. בסופו של דבר היה לו קל מול אותה חבורה של שחקנים מאוד מאוד מוגבלים, והיה קל מאוד לשים את זה כדור בידיים של דרוזן, ולברון לא היה יכול מאוד לשמור על אנרגיות בהגנה, ואולי קבוצה עם קצת יותר פורדים, קצת יותר ווינגים, הייתה עושה לו חיים יותר קשים, עין עין בוסטון לדוגמה.
מילה אחרונה לברון, שתי הסדרות שלו, גם מול אינדיאנה וגם מול טורונטו, סדרות אדירות שלו, לא פחות טובות מאשר סדרת הגמר לצורך העניין מול גולדן סטייט, שהוא סיים ממוצע של טריפל דאבל, ומה שהכי מרשים בו זה שאנחנו מתחילים לראות אספקטים חדשים במשחק שלו, או שלא ראינו, או שראינו קצת פחות בעבר. המון המון התקפות שהוא מתחיל, התקפות שמתחילות במשחק פוסט-אפ שלו. עכשיו, מה זה משחק פוסט-אפ? מצד אחד זה משחק סטטי שיכול באמת לנוח על המגרש, וגם במשחק הפוסט-אפ הזה הוא בלתי עציר. הן ביכולת הכלייה שלו ובשליטה פיזית שלו, לא משנה על מי הוא שומר, גם יכולת לנצל את יכולת המסירה האדירה שלו. אז א', לברון, אני לא יודע אם הוא איבד קצת מהאתלטיות שלו, אבל כן משחק בהילוך לכאורה איטי יותר, אבל הוא קטלני, גם במשחק העומד. דבר היינו רואים את לברון רק במשחק המעבר, הוא שולט במשחק, גם בפוסט-אפ, גם בשליטה וניהול משחק מההי-פוסט, ושוב, משחק סטטי יותר, הוא חוסך יותר אנרגיות, הוא עדיין בלתי יציר. אחת הסדרות המרשימות שראיתי.
אני אחזק את מה שמרסל אומר, הייתה כתבה נהדרת ב-ESPN, ואני חושב שזה, אני רק אציין נקודה קטנה שם, לברון הוא השחקן הכי איטי בפלי-אוף, שמכסה מבחינת קצב משחק, הקילומטרה שלו הוא אחד הנמוכים מהשחקנים שמשחקים כעוד דקות.
5.9.
זה פשוט, הוא למד לנוח תוך כדי...
הוא למד ממסי.
כן, ראית את הדבר הזה. אני רוצה להתייחס למשהו שסתיו אמר, מבחינת העזרה של טורונטו בווינג, ואני חושב שהיה את זה, ואני חושב שקייסי לא מספיק להשתמש בזה, כי כך את סי-ג'י מאז לדוגמה, זו כללה במהלך הסדרה, 7-14 מ-3, זאת אומרת 50% מהשלושות שלו. רוג'י אנלו בכלל 6-14, אז גם 42-43%. אם תוריד את ה... זאת אומרת, אי אפשר להוריד את זה, אבל את האחוז המזוויע של דמר דה רוזן שקלה 0-9-3, יש שחקן כנף שיכולו לפתוח את ההגנה טיפה ולתרום לקבוצה, אבל ברגע שמשהו קורה, צריך לנצל אותו, ואני חושב שזה קצת עליו.
אני מסכים מה שאתה אומר, אני פשוט לא עושה איתה כאן, יש את כמה שחקנים שכאילו עם יוסאג' גבוה, שמצריכים אותו לשמור או להיות קרוב אליהם, לא פתוקה לרוץ לקלעים, כי זה כאילו נכון שהם היו צריכים לזרוק יותר בחוץ, אבל בסדר.
טוב. אז קליבלנד, עליתם לשלב הבא, אנחנו נדבר עליכם עוד מעט, ונעבור לסדרה הבאה במזרח, כמובן בוסטון צלטיק נגד פילדלפיה 76ers, הסדרה כרגע נמצאת ב-3-1 לבוסטון, ראינו ניצחון במשחק הקודם לפילדלפיה. מרסלו, אתה רוצה לתת את הנפט המתחיל? תן את המילים הראשונות שלך.
מבחינתי, קודם כל בוא נפריד בין שלושת המשחקים הראשונים למשחק הרביעי שפילדלפיה ניצחה, שלושת המשחקים הראשונים, נוקאוט, של ברט סטיבנט לברט בראון. הוא פשוט יצר איזושהי סיסטמה הגנתית ששיתקה את בן סימונס. תן את המספרים של בן סימונס במשחקים הללו. משחק הראשון, 18 נקודות עם מינוס 18 כשהוא על הפרקט. משחק שני, נקודה ושבעה אסיסטים, מינוס 23 הוא על הפרקט. משחק שלישי הוא היה קצת יותר טוב, 16-8-8, מינוס 11 על הפרקט. המינוסים הללו מצטברים לזה שב-115 דקות שהוא היה על הפרקט, פילדלפיה היו במינוס 52, כשהוא היה למגרש, כשהוא היה לספסל 34 דקות, הם היו בפלוס 28. הוא הוציא אותו לגמרי הגנתית מהמשחק, איך הוא עשה את זה? הוא העט את המשחק, בהשוואה לסדרה מול מיאמי, ובהשוואה לעונה הסדירה של פילדלפיה, שיחקו בין 5-6 פוזשנים פחות, כשהיתרון של בן סימוס הוא במגרש הפתוח, להוריד את הריבאונד ולהריץ את ההתקפה על כל המגרש. ובצד השני, קצת קשה להבין את זה, אבל הפוינט גארד הכי טוב בסדרה בשלושת המשחקים הראשונים, היה טרי רוז'יר. משחקים של 29-8-6, 27-9, 18-7-3, קולי השלשות, שומר, מוביל את הקבוצה, מנהל את הקבוצה בצורה נהדרת, ורק במשחק הרביעי, ברד בראון השכיל לעלות עם חמישייה נמוכה יותר, ולעלות את טי-ג'י מקונל במקום רוקו, שזה עשה את השינוי, זאת אומרת, זה מה שנתן את היתרון טקטית לפילדלפיה, וזה מה שנתן להם את הניצחון בסופו של דבר, אבל מה שברד בראון אמר, שאמבידי קלט הנקודות שלי, אני לא רוצה שסימונס ייכנס למשחק, וברגע שהוא עשה את זה בשלושת המשחקים הראשונים, הוא נתן את האג' לבוסטון, נתן להם את שלושת הניצחונות הללו.
אז אני חושב נכון שההכנסה של טי-ג'י מקרונל כאילו היא שינתה את הזה, אני חושב שיותר משמעותית מההכנסה של טי-ג'י מקרונל, שהיה לו משחק מצוין, משחק
שינוי קונספט, לא ספציפי מקרונל.
אני רוצה להגיד יותר ההוצאה של רוברט קרופינגטון, שהוא תנונה מצוינת וכל הכבוד לו, הוא חלש מאוד בסדרה הזאת, האחוזים שלו נוראים.
פרט למשחק 2, הוא היה היום ונורא בסדרה.
פרט למשחק 2, גם במשחק האחרון, שהזרקות שהוא כן זרק, הוא קלה באחוזים נוראים, ומשהו שדיברתי על זה עם סתיו השבוע, לא ממש הצלחתי להגיע לזה שהיא מסקנה חותכת, אבל מחשבה שרצה לי ביני ובין עצמי, הייתה שאני, למרות הבעיה ההתקפית, אני כן ראיתי איזשהו ערך, ובמצב של 3-0 או 2-0 לבוסטון בטוח, ראיתי כברט באון מנסה את זה, וזה דווקא להכניס את מרקל פולץ על, רק כמישהו שיכול להוות סטופר גרנטי לטרי רוז'יר, כי אם אפשר לעצור את רוז'יר, ומרקל פולץ הוא מאוד ארוך, והוא גבוה, והוא
אתלט.
הוא אתלט, והוא שומר מצוין, גם אם הוא יהיה כרגע, אתה לא יודע מה אתה מקבל לנו בהתקפה.
גם אם הוא יהיה סטטיסט בהתקפה, נכון. לנסות לעצר את צעדיו של רוזיר.
אז אני חושב שבמיעוט שחקנים שיש לבוסטון כרגע, הצעירה של רוזיר, או לפחות ההעטה של רוזיר, הייתה יכולה לעשות הרבה למען פילדלפיה. זה הושג בדרך אחרת, הוא הכניס כמובן די.ג'י מקרון, דיברנו על זה, אבל השיטה היא אותה שיטה. זאת אומרת, אני חושב שהצעירה או לפחות ההעטה של טרי רוזיר, היא השיטה של פילדלפיה לנצח כרגע.
עובדתית זה נכון, משחק 4 הם עצרו אותו והם ניצחו, ואמרת שהוא לא יהיה פקטור, יכול להיות שהוא לא יהיה פקטור התקפי, אנחנו צריכים לזכור שבשלושת המשחקים הראשונים, גם שריץ', גם בלינלי, גם רוקו, גם אליאסובה לא היו במשחק, כולם קלו ב-30 ומשהו אחוז מהשדה, 20 ומשהו אחוז ל-3, זאת אומרת שחוץ מאמביד ובלינלי שגם משחק כן, משחק לא, לא היה להם איזשהו כלי התקפי שני או שלישי בהתקפה. ככה שהאימור לדעתי על פולץ, האימור מתבקש, הגנתית, הוא עושה בטוח עבודה טובה יותר מאשר עשו על רוז'יר במשחקים 1-3, יכול להיות שגם נותן להם משהו התקפית, אבל הוא קפה. שלושת המשחקים הראשונים הוא קפה, רק במשחק הרביעי התחיל לעשות את ההתאמות הללו.
אני אציג אגב את הטיעון נגד, ואני חושב שהטיעונים נגד לשים את פולץ, הם יותר קשורים להתפתחות של שחקן שאתה רוצה, ואם אתה מפחד להטמיע בו איזושהי מחסום פסיכולוגי של חוסר הישגיות בפלייאוף, אתה רוצה לתת לו את עכשיו את הפוסט-סיזן לנוח ולאמן אותו מחדש ולהחזיר אותו למגרשים לאט לאט, זה הטיעון שאני להכניס את פולץ, אבל
אני יכול להגיד בולשיט?
חופשי.
בולשיט.
אני תראו, חלק מהעניין של draft the process זה להבין שזה לא העניין של מה קורה העונה, זה בעיקר לצבור, לצבור, לצבור עד שאת הקבוצה שלך מוכנה, הקבוצה הזאת, ואתה אמרת את זה בתוכנית הקודמת, ואני חושב שזה אחד מכל זה, אנחנו קצת מסונברים. פילדלפיה אמיתית, או לא אמיתית, פילדלפיה הייתה 36-30 לפני רצף המשחקים מול הקבוצות הכי גרועות בליגה שם מכל 16 ניצחונות, וההפסדים היחידים שלה היו מול קבוצות שהן מאזן חיובי.
הנקודה ההפוכה לזה זה שהגיעה למאזן של 50-50 מול בסקייג'ול הכי קשה של הליגה.
ואנחנו צריכים לזכור מול מי משחקת במול החיסורים שלה.
אני אמרתי את זה ואני מציג את זה.
גם הסדרה מול מיאמי, מיאמי לא הצליחה, היה לו אולי את הכלים לעשות את מה שבוסטון עשה, משום מה היא לא הצליחה. אז קצת סונברנו מכמה פילדלפיה טובה. פילדלפיה לא בשלב שהיא צריכה, שהיא אמורה וצריכה לעשות את הקפיצה הזאת ולהגיע לגמר או גמר מזרח או whatever. דרך אגב, מה שאתה אמרת לגבי הטיעון נגד שילוב של מרקל פולץ הוא נכון, ואנחנו גם לא יודעים באמת כמה, מה המאמן שלו חושב שהוא יכול לעשות. כאילו, אנחנו אומרים תיאורטית, הוא בחירה מספר אחת בדראפט, ראינו זה פה וקצת ממנו דברים, אבל אני משער שיכול להיות גם שהמאמן שלו חושב שהוא באמת יכול לעשות פה איזשהו שינוי. ברד סטיבנס מצא, הצליח ליישם את הדבר שכולם חשבו לפני זה, שהיא הבעיה של פילדלפיה לאורך הפלייאוף, וזה בן סימונס, מה קורה שאתה לא נותן לו את הצבע ונותן לו רק את הזרקם בחוץ, אם הוא בכלל יסכים לזרוק והוא לא, וכשהוא יזרוק מה יקרה, אז ברד סטיבנס מצליח ליישם את זה. שוב, רול פליירס, כמו רול פליירס, יהיו לא יציבים בפלייאוף, זה אנחנו רואים היסטוריה של ניסיון שלנו, זה ארסנו אילאסובה ובלינלי ורוקו ושוט של ושריץ' לא מצליחים להיות יציבים לאורך הפלייאוף, אז זה המפתח. מה שאותי יותר מעניין בסדרה הזאת, וזה אוטו נפתוח את הדיון הזה, לגבי מה שאנחנו מכירים, שאנחנו עושים, זה עומק הרוסטר בתחילת עונה, ואז אנחנו אומרים, מעריכים שחקן מסוים לפסה, ויכול להיות שיש פה עניין המון המון שחקנים שאנחנו, אין לנו את הסקאוטינג עליהם, או כל הפרשנים, זו אנחנו, לא יודעים כמה הם טובים, עד שהם מקבלים את הצ'אנס. אני חושב שעשינו under value מאוד גדול לחלק מהשחקנים של בוסטון, בין היתר כנראה בראש הרשימה זה טרי רוז'יר, אבל גם אוסף של שחקנים שהיו שם ופחות, כמו מרקוס מוריס, מרקוס סמארט, וכאומרים כאילו קיירי וזה לא משחקים, אז הקבוצה הזאת היא מאוד מאוד גרועה. כנראה היא הרבה יותר עמוקה ממה שנתנו לקרדיט, והשחקנים שם הרבה יותר טובים מעוד חבורה של זה, ושתוציאו ברד סטיבנס ומסמימים, יש פה שחקני כדורסל טובים, שרק מראה אחד כמה מצב של בוסטון מעולה
לעתיד,
כמות הנכסים שיש להם, ועובדה שדני איינג' אין לו שום מצפון לשלוח שחקן בטרייד, תמיד תמורת כל דבר שישפר את הקבוצה שלו, וגם מה שהולך להיות להם בעתיד, בחירת הדראפט שיש להם. אני חושב שבוסטון הרבה יותר טובים מה שחשבנו בתחילת העונה, אחרי הפציעות, לפני הפציעות, פשוט יש המון המון שחקנים טובים.
ועדיין אני לא חושב ש... טוב. אף אחד מאיתנו לא ימר עליהם.
אף אחד מאיתנו לא ימר עליהם.
אנחנו צריכים לזכור שהקו האחורי שלהם מורכב משלושה שחקנים שהוותק שלהם הוא 5 עונות בליגה, שזה מטורף.
אבל גם פילדלפיה. לא קשור לקו אחורי, אבל שתי השחקנים הכי טובים של פילדלפיה, יש להם עונה וחצי במצטבר.
אז אני מוסיף.
ואם תוסיף את צ'אריץ' וגם את קונולד...
לא, לא, אז אני מוסיף לשלושה שחקנים עם 5 שנים, אני מוסיף שמתוך השלושה שחקנים, שניים השחקנים האלה היו אמורים להיות בתחילת עונה שחקנים מחליפים, זאת אומרת שהם לא שחקנים כוכבים, בן סימונס הגיע לליגה הזאת ככוכב, רדיק הוא כוכב. בשלושת השחקנים הללו, רוג'יר היה אמור להיות שחקן מחליף של קיירי, אחד מבין טייטום או ג'לן בראון היה אמור להיות המחליף של ג'לן בראון, זאת אומרת, זה עוד יותר מרשים כי השחקנים, השחקנים האלה לא היו אמורים להוביל את בוסטון.
זה לא אומר שהם השחקנים שיכולים להיות בסיטואציה אחרת, טיירי רוג'יר כנראה הוא שחקן שהיום הוא, כולם מבינים, כנראה הוא סטארטר ברוב הקבוצות בליגה, ושחקן מספיק טוב, אנחנו פשוט לא ידענו את זה כי...
לגמרי.
אז אני אומר, כאילו צריך קצת יותר קרדיט לרוסטר הזה, ואני חושב שבפילדלפיה, שהגיע לפלייאוף עם הייפ מטורף, ועוד מה, אני חושב שאימביד הוא העתיד של הליגה, וסימונס ימצא את הדרך להתגבר על הכלייה הזאת, אבל הם הגיעים הייפ יותר גדול, ובסופו של דבר, הדברים שצוינו שהם הדברים שיכולים לעצור את פילדלפיה, מיאמי לא הצליחה, או כי לא היה להם את הכישרון, או כי לא היה להם את ההזדמנות, אבל לבוסטון חד וחלק יש את הכלים לעצור את ולמצוא את כל, לנצל את כל החולשות של פילדלפיה, וככה הם עושים. אני חושב שהגיע הזמן שנפסיק לעשות under value מאוד גדול לרוסטר הזה, כי הוא רוסטר כנראה הרבה יותר טוב.
אתה צודק, רק דבר אחד, אמרת מקודם שזה לא הטיימטייבל של פילדלפיה. הטיימטייבל של פילדלפיה הוא שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אני מסכים איתך לגמרי. עדיין נקלטה באפשרותם איזושהי הזדמנות חד פעמית, לפגוש את בוסטון פצוע, חיסרון של מלא מלא שחקנים, והם כנראה לא ינצלו את זה.
הם לא שם, ואותם, זה העניין של ההייפ, נכון? אם יש סיטואציה לתפוס את בוסטון, זה העונה היחידה, כי העונה באה עם היוורד ועם קיירי פצועים, עם מה שהם לא יחליטו לעשות.
אנחנו גולשים פה.
לא, אני אומר, הם יהיו קבוצה טופ מזרח וקדימה, כנראה הרבה יותר מזה, אז אם העונה לתפוס אותם פגיעים, זה העונה, אבל גם פילדלפיה, אם יש לך, אתה רוצה מתי לתפוס את פילדלפיה, זה גם העונה, לפני שמצרפים עוד פרי אייג'נט וזה וזה וזה.
עוד דבר, שני דברים קטנים לעונה הזאת, ואז נעבור לעונה הבאה.
יש עוד מה לדבר על הסדרה הזאת.
אוקיי, אל אורפורד מדהים. שוב, מישהו, דיברנו הרבה, תכף תפרט על זה, שחקן שלא נותן מספרים, אבל התרומה שלו היא כל כך, כל כך מעבר למספרים. דבר שני, אני כצופה NBA ואני לא אוהד בוסטון, הקבוצה שהכי כיף והכי מרגש לראות אותה בפלייאוף הזה, בי פאר משאר הקבוצות. פשוט כיף לראות את המשחקים, כיף לראות קבוצה בלי כוכבים, שוב, לכאורה כוכבים, קבוצה מאומנת שעושה את המוות בסיבוב הראשון ליאניס, שנחשב לשחקן הכי טוב בסדרה. בסיבוב השני עושה את המוות לאמביד ולסימונס, קבוצה שהכי כיף לראות מבחינתי.
לא אוהב את הכדורסל כל כך, כמו שאני נהנה מקבוצה...
מהסיפור.
מהסיפור הרומנטי והקלאסי של קבוצה נטולת או לא נטולת כוכבים. אל הורפורד זה מוחק את כל תדמית הלוזר שנדבקה לא חקרה הזאת בסדרה הזאת. הוא עושה עבודה נהדרת מול אמביד. הוא נותן התקפה משובחת מעבר רק ליכולות ניהול המשחק שלו והדברים שהוא עושה, והחסימות והכל. גם 61% מהשדה שזה... פסיכי, לשחקן ששומר עליו, אחד זה שחקן ההגנה הטובים של העונה, כמעט 16 נקודות למשחק, מדהים. הדבר המעניין של, אני אומר, בניגוד למה שהיה מול מילווקי, שהם מאוד התקשו לעצור את יאניס, ויאניס צריך לזכור את זה לסדרה של 7 משחקים, שכנראה נפלה על ביתיות של בוסטון, מול כוכבי פילדלפיה הם עושים את העבודה.
אז אני אליד עוד, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני אליד עוד מילה אחת על המאץ' הזה שכל כך דובר, וכל כך, אני באופן אישי מאוד ציפיתי לו של אמביד מול הורפורד בסדרה הזאת. כל התשבוחות להורפורד, אני חושב שהוא מוכיח למה נורא אני מאוד הסתבכתי מה לעשות איתו, ובכל העניין של סיכומי העונה והפרסים, כי צריך לשים אותו איפשהו בחמישיות, אבל תמיד איכשהו לא מוצאים לו מקום. אחד הנתונים המעניינים העלה את זה זק לו בפודקאסט האחרון, אני רוצה לחזור על זה כאן, הוא אמר את זה לפני המשחק האחרון, זאת אומרת אחרי 3 משחקים בסדרה, הפוסט-אפ של ג'ואל אמביד, שהוא אחד הכלים הכי קטלנים בליגה, היה עם ממוצע של 0.5 points per possession לאורך 3 המשחקים הראשונים, שזה נוראי, 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 הכפה ממוצע של סקרמנטו היא מעל זה,
פילדלפיה.
לא, אני אומר, סליחה, לא טעיתי.
הבנתי.
ואפילו מהלכים של או פוסט או מסירה אחת אחרי הפוסט של אמביד זה 0.6, וזה גם מראה שאולי אמביד הוא לא בבסיס שלו, זאת אומרת, אחרי הפציעה ועם המסכה ועם כל הזה, אני לא חושב שזה טופ אמביד שראינו השנה, וגם כמובן כל הכבוד, גם לסכים ההגנתי של בוסטון, וגם להופעת הגנת היחיד שאלה לא עובד.
ואם זה כלא אומר.
כן, בגדול. עוד משהו?
בכמה משחקים היא תיגמר?
או, בוא נענה עכשיו את השאלה הזאת.
אני זרקתי...
אני רוצה שתדעו משהו, עוד דבר. לא רק אנחנו נתנו, עוד אנחנו שמנו בזה קצת מעצור להייפ סביב פילדלפיה, עם מה שאמרנו בפרק הקודם, אבל סוכנות האמורים נתנו לפילדלפיה יתרון לפני תחילת הסדרה על בוסטון, וגם עכשיו, זאת אומרת, גם כשהם היו ב-0-3, כנראה הם נתנו להם הכי הרבה סיכויים לעשות את הדבר שלא נעשה מעולם, וזה לחזור מ-0-3 לנצח בסדרה, יותר גבוהים משהיו אף פעם אי פעם לקבוצה שנמצאת ב-0-3 בפלייאוף.
זרקתי את זה בשיחה בינינו. אני לא חושב שהם יבצעו את המהפך הזה, אבל אני חושב שמבחינת חום השחקנים פילדלפיה קבוצה טובה יותר מבוסטון, ואני חושב, שוב, לא מאמין בזה, אבל יש סיכוי, זה לא כזה מופרך שהם יעשו את המהפך הזה.
תזכירו שוב, אנחנו מדברים על משהו שלא נעשה מעולם. אז אם זה יעשה פעם אחת, יכול לראות למה הסדרה הזאת עלולה להיות הסדרה שזה קורה. גם אם אנחנו מדברים פה על אחוז או 2%, זה עדיין גבוה יותר ממה שהייתי נותן.
אז לא, אז אני אומר, אם זה 1%, זה לא יקרה וזה לא רלוונטי. אני לא רואה את זה קורה, לדעתי זה ייגמר ב-6.
ב-6, זה אומר שבמשחק הקרוב, פילדלפיה תנצח ב... לא, אנחנו ב-3-1, משחק הקרוב הוא בבוסטון.
נכון.
סתיו אומר שפילדלפיה ינצחו בבוסטון, ובוסטון תנצח במשחק השישי בפילדלפיה.
כן.
אוקיי. לא מופרך דרך אגב.
לא מה שאני אומר.
לא, כי אם נצחים עכשיו בבוסטון וחוזרים לפילי, אז כבר, אז שמה כבר באמת, שמה כבר...
הכל פתוח, אני חושב...
האחוז שלי עולה ל-8, ל-10.
אני עם בוסטון, אבל זה לא ייגמר ב-6, זה ייגמר ב-5 או ב-7 לבוסטון. אני לא רואה מצב שבדיוק, שפילדלפיה מנצחת בבוסטון, ובוסטון מנצחת איזושהי בפילדלפיה.
אני לא חושב
שהביתיות... מה אתם אומרים על ברט בראון?
אני לא ידעתי להגיד אם הוא מאמן טוב או לא טוב, ואני אתן לו את הקרדיט, ואני עדיין לא יודע להגיד אם הוא מאמן טוב או לא טוב. ציפיתי לי יותר מפילדלפיה, אבל עדיין אמרתי 7 משחקים, שסתיו תיגמר ב-7, אז כאילו ציפיתי שפילדלפיה תצליח ב-7, אוטום, גם אני נעטפתי במעטפת הייפ, אבל מצד שני, אוטו, קבוצה שאתה הולך לישון עם צעירים, הרבה דברים זה יקרה לך. ברד סטיבנס הוא יחיד ומיוחד, הוא מאמן העתיד של הליגה, אולי כבר היום הוא הטוב ביותר, אבל להיות פחות טוב מברד סטיבנס זה לא בושה, השאלה אם כמה רחוק הוא, אני לא יודע אם הוא...
אני מסכים עם סתיו, יכול להיות שכמו שציינו מקודם, רצף 16 ניצחונות בסוף העונה שהיה ברובו 14 משחקים על קבוצות טנקינג, יכול להיות שקצת סינברו אותנו וקצת, אתה יודע, הקפיץ את ההייפ כפי שאנחנו מעריכים את פילדלפיה, אבל עדיין, הייתי מצפה ממנו להגיב טוב יותר לברד סטיבנס ולבוסטון הפצועה.
אני רק אקרוא לאוהדי פילדלפיה ולהגיד, אל תלחצו עם מה שקורה, זה לא היה הזמן שלכם כרגע, אתם משחקים...
הם קבוצת העתיד.
משחקים מה שנקרא עם האוסמני, וברד בראון, אם הוא נפל מברד סטיבנס בסדרה הזאת, אל תקראו לפיתוריו, כנראה שמה שתחליפו במקומו לא יהיה יותר טוב, זה שהוא נפל מברד סטיבנס, זה לא משהו לא מאמן טוב.
כל מאמן העונה נפל מול ברד סטיבנס.
בדיוק.
כן, אני חושב שלא, בין אם זה ייגמר ב-5, 6 או 7, זה לא משנה, ברד בראון צריך שיהיה, לפחות...
לא, הוא גם יישאר, אני לא חושב שיש דיון על זה.
השמועות בפילדלפיה על...
השמועות בפילדלפיה היא שאם לברון יגיע, לברון יביא איתו מאמן, אלו השמועות היחידות.
לא יודע, אני שמעתי על ג'יי רייט.
הוא יביא איתו חוסר מאמן, ג'יי רייט, זה מעניין.
שגם זה מהאזור.
כן. אני רוצה לבוא שנייה לבוסטון, לשאול שאלה אחת. האם אתם דני איינג', האם אתם מחליפים עכשיו את טרי רוזיר, ומנסים להשיג עליו מקסימום ערך, לכמה קבוצות היו סמוכות לקבל כרגע את טרי רוזיר, ומה היו מיוכנות לקבל תמורתו, בהתחשב בעובדה שקרי חוזר שנה הבאה.
אז אני אשאל אותך שאלה יותר מעניינת.
אתה יכול לענות לי קודם, ואז לשאול שאלה יותר מעניינת?
כרגע הוא חוזר תחת זה, אתה לא תצליח לקבל עליו ערך, כאילו בגלל שלא תצליח להתאים חוזים, ואני לא יודע אם יש לבוסטון חוזה רע להיפטר ממנו, אז זה בעיה.
למה? יש לו חוזה...
רוקי.
נו, בחירת דראפט.
אם אתה יכול לקבל
בחירת...
אם אתה יכול לקבל בחירת לוטרי על טרי רוזיר, תעשה את זה, אני לא חושב שזה על השולחן.
אני חושב שסוף לוטרי בחירת 13 זה מאוד על השולחן.
אבל אני אשאל אותך שאלה יותר מעניינת. אם אתה חושב שטרי רוזיר כזה טוב, אתה עושה קיירי על קוואי?
דיברו על זה אצל בן סימוס. זה ביל סימוס השבוע, נראה לי. אם לא הקשבת.
אני חושב שלא...
ברור. אני לא בטוח, ולא רק בגלל שזה לא רק טרי רוזיר, זה גם, כאילו, בסוף הליינאפ שלך צריך להיות עם היוורד או ג'ייסון טייטום איפשהו.
וג'יילן.
וג'יילן. זאת אומרת, גם השחקן שאתה מוריד לספסל בעקבות קוואי, הוא שחקן מצוין, הוא פחות ברמה של טרי רוזיר.
הבעיה שלך כרגע אם אתה בוסטון?
אני חושב שהטופ 5 שלי, עם קיירי, היוורד, ג'יילן, טייטום והורפורד, הוא חזק יותר מאשר קוואי וטרי רוזיר.
הנקודה היא המרכזית שאתה חייב לממש את רוזיר, או לעשות משהו שכדי שרוזיר יהיה שחקן חמישייה. כי רוזיר, העונה הזאת זה העונה הבאה, זו העונה האחרונה שלו בחוזה ברוקי סקייל, אחרי זה צריך לשלם לו. אתה לא תוכל לשלם לקיירי ולטרי רוזיר ביחד את מה שהם יהיו שווים, ולכן אתה לא ספק צריך לחפש טרייד עליו, או לחילופין לראות מה אתה יכול לקבל.
לא מופרך לחשוב, דרך אגב, שאחת מהקבוצות הגרועות בליגה עכשיו, אלו שיבחרו גבוהות בדראפט, יהיו מוכנות באמת לתת את הבחירה הגבוהה שלהם.
כן, גם דיברנו על זה, לא כל בחירות דראפט.
אם אתה דטרויט, אתה עושה את זה.
לא, אפילו לא דטרויט. אפילו קבוצה קצת פחות גרועה ממנה, עם בחירה יותר גבוהה.
יש ערך בלקבל שחקן שהוא, אתם יודעים, אני לא רוצה להסתנוור יותר מדי מהפלייאוף, אבל שחקן שהוא הרבה יותר מוכח בליגה מאשר הווילד קארד שאתה מקבל שאתה בוחר בחירה 13, 14, 15.
אני מדבר על בחירה קצת יותר גבוהה מ-13, 14, 15.
אז אני רציתי לשאול שאלה, אתה מקבל בחירה 13, האם אתה מוציא את טרי רוזיר מהקבוצה שלך?
אם אני בוסטון, אין לי ברירה. אין לי ברירה, אני לא יכול להשאיר את טרי רוזיר מעבר לעונה הבאה, כי מספרית זה לא
היה חוזית.
אז אתה צריך ממש אותו עכשיו, אם אתה יכול לקבל בחירה 13 בלוטרי עמוס, אתה עושה את זה.
אני איך שהוא חוזה, שוב, זה דני איינג', אנחנו צריכים לזכור. אני איך שהוא רואה אולי את דיאנדרי אייטון, או את אחד השחקנים האלה, מגיעים העונת
את הבחירה שלה. הוא שומע.
פשוט טרייד אפ.
בסופו של דבר, הבעיה של בוסטון, הבעיה במרכאות שאין לה חוזה רע, אבל אם אנחנו מדברים על הפרי אג'נט, לא פרי אג'נט, שחקן הטרייד, כאילו שחקן שמועד הטרייד,
זה טרי רוזיר.
זה לא, הכי גדול שיש זה קוואי לנרד. טרי רוזיר יכול להיות יופי של חבילה שאתה מתחילה, הבעיה זה למצוא את החוזה הגרוע להדביק שם. יש להם גם את הבחירות דראפט כדי לעשות את זה. או לחילופין, כל חבילה שתלך לה על דייביס, או כל כוכב אחר שיהיה לו בעיה.
אנחנו יכולים להסכים בינינו שבסופו של דבר, בראייה בדיעבד, דני אינג'י יעשה את ההחלטה הנכונה. זאת אומרת, טרי רוזיר יעזוב את הקבוצה, יגיע במקומו שחקן שיתרום יותר אפילו ממנו.
טוב, אנחנו מתחנפים יותר מדי לאוהדי בוסטון, אני מגעיל את עצמי, אני...
אבל הם מדהימים.
אוהדי בוסטון?
לא אוהדי בוסטון.
אני יודע.
הקבוצה.
ואם זו נעבור אל המערב, אנחנו נתחיל עם הסדרה של יוסטון רוקטס נגד ג'אז, סדרה שישוחק במשחק מספר 5 הלילה, ואנחנו עדיין לא יודעים, הסדרה כרגע במצב של 3-1 ליוסטון. מרסלו, אין הרבה חדש תחת השמש. מה אתה אומר? בדיחות פנימיות של שידור.
סדרה גמורה.
דה פקטו, היא תסתיים במשחק מספר 5 כנראה.
שתי סיבות עיקריות ובקצרה. אחד, יוסטון הצליחו לנטרל את דונובן מיטשל, שהוא הברומטר ההתקפי העיקרי, נגיד היחיד, אבל העיקרי של יוטה. דבר השני, סדרה שבה קלינט קפלה מתעלה בהרבה על רודי גובר בכל אחד מארבעת המשחקים הללו, נותן את אג' ענקי ליוסטון. שוב, אפשר להיכנס עכשיו למספרים והכל. פערי הרמות ופערי האיכות בין שתי הקבוצות הללו כל כך גדולים, שהסדרה הזאת הולכת קל ליוסטון, ו... יוסטון עושה את זה כשהיא לא מציגה כדורסל טוב. זאת אומרת, אמנם מנצחת 4-1, אמנם הסדרה נראה די כלילה, אבל אני לא יוצא מפה עם הרבה נקודות אופטימיות לסדרה הבאה שלהם מול גולדן
סטייט. אז אני אגיד לך למה אני כן יוצא עם נקודות אופטימיות, אני רק אציין סיבה אחת מצד יוטה, אני לא חושב שהם לוקחים את הסדרה anyway, אבל אני חושב שההיעדרות של ריקי רוביו פוגעת במידה מסוימת, אני לא חושב שהוא היה עוזר שוב, אפילו לתת עוד ניצחון אחד, אבל מורגש שדונובן מיטשל שם לבד, ושחקנים כמו, עם כל הכבוד, שחקנים כמו אקסום
וראול נטו.
האול נטו, האול. ורוי סוניל ואלק ברקס, מה הם יכולים לתת? אני אתן למה אני כן יוצא איפשהו מעודד מיוסטון, וזה, אמרת כבר את השחקן היחידי, קלינט קפלה, הוכיח שהוא יכול להישאר על המגרש בהרבה סיטואציות, והוא יכול לשמור בסוויצ'ים, והוא חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, הוא נותן סדרה מעולה, וסתיו, יש לך משהו?
אני אחזק את מה שאתה אומר, וזה בערך הנקודה היחידה שלי להגיד על הדבר היחידי שמעניין אותי לדבר על סדרה. קפלה לא רק שהוכיח שהוא יכול לשחק, להיות על המגרש מול חמישיות נמוכות ויכול לצאת את זה, אני חושב שקפלה יכול להיות מאצ'אפ מאוד מעניין אם דנטוני יחליט להציב אותו על דורנט, ולעשות עבודה מאוד חשובה, ואולי לנטרל את אחד היתרונות שלכאורה, או לא לכאורה, ליוסטון אין להם תשובה, וזו הנקודה שתהיה יכולה להיות מעניינת לסדרה הבאה. מעבר לזה, יוסטון עשו כל מה שציפינו, תוך כדי זה שהם משחקים פחות טוב ממה שהם רגילים לשחק. אני גם אמין שזה יגמר הלילה.
דורנט יהרוג את קפלה אם הוא ישמור עליו, הוא יוציא אותו החוצה, ואז הצבע של יוסטון יהיה פרוץ, כמו אני לא אגיד לכם מה. שוב, יוסטון ניצחו בקלות, אותי הם לא הרשימו. שוב, חוץ מקפלה, שנתן סדרה מדהימה, אבל יכול להיות, ולדעתי הוא יבוא קצת פחות לידי ביטול מול גולדן סטייט.
נשמור את זה כבר שנדבר לפני שזה
ישמור. כן, אנחנו נעשה ניתוחים מעמיקים יותר.
אוקיי, אז זה הסיכום זריז, בואו נעבור לסדרה הבאה, שנמצאת באותו מצב, גולדן סטייט ב-3-1 על ניו אורלינס. טוב, גם כאן אני נניח רק שזה בקרוב יסתיים, אם זה יקרה ב-4-1 או 4-2, אבל גולדן סטייט תיקחו את זה, הם נראים יותר טוב לאורך, חוץ ממשחק אחד, הם נראים משמעותית יותר טוב לאורך כל הסדרה, במשחק האחרון הם נטרלו, דריימונד עשה עבודה מצוינת על אנטוני דייביס, דורנט היה דורנט, פריים דורנט.
רונדו 2-10 מהשדה עם 6 אסיסטים.
אני חושב שאפילו הניטרול של ג'רוליד היה יותר בולט בעיניי. בסוף פליגרנס התדרדרו ללכת לשחקנים כמו איתמון מור בתור האופציה התקפית בהרבה מההתקפות, וזה נראה כמו שזה נשמע.
זכור כשניתחנו את הסדרה, שתי מפתחות שנתתי, מפתח אחד שמתחלק לשתיים, שנתתי לניו אורלינס, שג'רולידי ושרונדו ייתנו לפחות את אותה יכולת שנתנו מול פורטלנד, ואמרתי שזה לא אפשרי. כי ההגנה של גולדן סטייט, אין ההגנה קבוצתית, ואין ההגנה אישית של איגודלה ושל קליי תומסון היא הרבה יותר טובה, ווואלה, זה קורה. רונדו במשחק השלישי הצליח להשתחרר מההגנה הזאת, 21 אסיסטים וניו אורלינס ניצחו. שאר המשחקים הוא היה בינוני, ג'רו הולידיי לא התייצב, לא הופיע במהלך כל הסדרה הזאת. ניו אורלינס עם רייטינג התקפי של 98 במהלך כל הסדרה הזאת, ככה שגם, כמו שדיברנו על יוסטון, הסדרה לא באמת הייתה תחרותית. הבדלה רמות ניכרים.
ואני יחסית אגיד שאני חשבתי שתהיה לנו פה סדרה מעניינת.
אני גם ציפיתי יותר מהסדרה הזאת. מירוטיץ' הוא אסון בסדרה, הוא כולה באחוזים מזעזעים, פחות מ-40% מהשדה, פחות ב-37% ב-3. אני חושב שאפשר להגיד לשחקן שעושה 26-14 שהוא מאכזב, דייביס לא נותן אולי את המספרים, אבל הוא לא דומיננטי ברמה שיכול לתת ניו אורלינס את מה שהם צריכים גם כדי לעזור להולידי יותר ולשחקנים האחרים יותר, במיוחד מירוטיץ'. חשבתי שזה יותר תחרותי. בסופו של דבר, וחוץ מהניצור זה סדרה של בלואוטים, אז ניו אורלינס לא באמת מכרה כלום. למרות שאני מסתכל על מספרים, הולידי לא כזה.
היה משחק אחד שהיה יחסית בסדר, 121-116 בגיים 2. אני הולך הפוך, אני נותן לדריימונד את מלוא הקרדיט על העצירה של דייביס.
זה לא הפוך.
מה זה?
זה לא הפוך.
לא, אני אומר, זה לא רק של דייביס צ'וקט, או שמשחקן
לא רגע. לא, חליל צ'וק, הוא מן הסתם, גודל זה קבוצת הגנה מצוינת, יש לה את אחד מהשומרים הטובים בליגה, הוא המרכז, הוא המטרה, ברור ש...
זו הפואנטה?
לא רמזתי שלו, פשוט לא הצליח לתת את מה שמיורליס צריכים כדי שהם יוכלו להיות יותר תחרותיים.
ובעיקר הפוך, אני חושב שהבעיית המאצ'ים בהגנה של ניו אורלינס, סליחה, אבל ג'רו הולידיי לא מצליח לשמור את קווין דורנט, אני חושב שזה גם זה מאץ' שהיה קשה to begin with. לא חושב שזה מאץ' קל בשבילו. אני אפילו לפני תחילת הסדרה אמרתי שאני הייתי הולך אחרת, והייתי דווקא שם את דייביס על דורנט ולנסות לעשות משהו כזה, מתוך התחושה שדריימונד הוא פחות איום התקפי. אבל אני לא בטוח שזה היה משנה הרבה. הבדלי הרמות...
אני חושב שבניו אורלינס מאוד בולט החיסרון של שחקן שיכול להתמודד עם דורנט לאורך משחק שלם. גם אם דייביס לפרקים היה יכול לעשות את זה, מה שהם לא ניסו, זה היה מוציא ממנו המון מה שצריכים לתת לו מהתקפה.
כן, זאת הבעיה העיקרית.
אין להם את השחקן עם הממדים האלה, אפילו שיכול להיות משהו שיפריע.
אין להם דריימונד גרין.
אבל זה לא דריימונד גרין.
אין להם ווינג של 6-8, 6-9 שיכול לעמוד מול...
ג'יי קראודר, לא קם באמות...
אין להם אפילו אחד כזה בסגל.
מישהו...
נכון, לגמרי. כן, ודריימונד, דבר אחרון, דיברת על ההגנה שהוא נותן לדייביס, בשני המשחקים הראשונים גם נתן תפוקה התקפית, קלה 16 ו-20 נקודות, זאת אומרת, אם הכלי ההתקפי המטורף הזה שנקרא גולדן סטייט, מקבל את תרומה התקפית גם מדריימונד גרין, מי יעצור אותם?
שלא לומר, אנדרי גודל, אני מרגיש גם מעודד לגביו אם הייתי סטיב קר, תהיה לנו סדרה מאוד מעניינת עם יוסטרים.
אני אחלוק
עליך. אני אמרתי את זה גם...
אני אחלוק עליך.
אמנם אמרתי את זה גם לפני הסדרה עם ניו אורלינס, אבל אני חושב שזה... טוב.
נשמור על זה.
אתם רוצים רק להמר על זה? לעשות את זה מעניין?
לא, לא, אנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לראות, ועוד הרבה להקל ולחשוב על זה. זהו, נכון? בסדר.
כן.
תודה רבה לכל המאזינים שהזינו, תודה רבה לך מרסלו גלייזר.
תודה לכולם.
תודה רבה לסתיו נמש.
תודה רבה.
תודה רבה, סדיו מטוס.
כן, 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 דביר.
אני כמובן הייתי דביר בשן, תודה רבה למאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.
ביי, ביי.